שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את פרשת עקב, ספר דברים, פרק ז', פסוק י"ב. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. פרשת עקב עוזרת לנו מאוד להבין את אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים להבין היום, מה קורה בעולם. דיברתי על זה בעבר, אבל פרשת עקב זו הזדמנות. אפשר להגיד שרוב העולם די מבוהל. רוב האנשים די מבוהלים, מכיוון אנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות קשה מאוד, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינה צבאית, פוליטית. כל העולם כמרקחה, והאדם הפשוט נמצא בחרדות של איפה אני בתוך זה. דברים שהיו ברורים ומובנים מאליו עד לפני כמה שנים, היום זה די נמצא או תחת איום או שכבר לא קיים. העולם כמרקחה. מה הסיפור בעצם? אנחנו באמצע, ודיברתי על כך בחודשים הקודמים, שנים קודמות, שהזוהר, לפי התיאור של הזוהר, אנחנו בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג. רק שהשאלה היא, על מה המלחמה? ובואו ננסה לקבל את התשובה מהזוהר, וברגע שאנחנו מבינים יותר לעומק מה העניין, זה אמור לתרום לתחושת הרווחה והיציבות של כל אחד ואחד מאיתנו. ובואו ננסה להבין, נתחיל מההתחלה. הפסקה הראשונה בפרשת עקב מתחילה בדברים זין, פסוק י"ב, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. זה מתחיל מכאן, וזה מסתיים במילים המאוד מפורסמות. סליחה. שנייה. אוקיי, בדברים ח' פסוק י' ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה בעצם העלייה הראשונה שהיא די ארוכה, ובואו נראה מה הזוהר מלמד אותנו על זה. אז הזוהר, סעיף א' בפירוש הסולם על הזוהר, והיה עקב ומציין את אותה פסקה שתיארתי אותה קודם, מויה עקב תשמעון ועד ואכלת ושבעת וברכת. והזוהר ממשיך, פקודה דה לברכה ללקודשה ברוך הוא. זוהי מצווה לברך לקדוש ברוך הוא על כל מה דאכיל ושותה ויתענה בעלמא, על כל מה שאדם אוכל ושותה ונהנה בזה העולם. ואי לברך, ומי שלא מברך, יקרא גזלן לגבי קודשא בריך הוא, נקרא גזלן לגבי הקדוש ברוך הוא, דכתיב, שזה ממשלי כ"ח, גוזל אביו ואימו, והוא כמו החוויה, בגין דביכהן דבריך ברנש לקודשא בריך הוא, עתה להמשכה חיים ממקורה דחיי. והעמידו חברים, שהברכות שמברך האדם לקדוש ברוך הוא, הברכות האלה מושכות חיים ממקור החיים. לאן? לשמו של הקדוש ברוך הוא הקדוש. ולערכה עלי מההוא משחה אלה, למשוך משמן המשחה העליון, ועתה להתמשכה מתאמן לכל מה, ומשם למשוך את השפע הזה לכל העולם. מה הזוהר אומר לנו כאן? הוא אומר לנו דבר מאוד חשוב כדי שנבין. מדוע אנחנו מברכים ברכות? מדוע אנחנו מתפללים תפילות? והתשובה היא, אנחנו לא מברכים את בורא עולם כדי לתת לו הרגשה טובה, הוא לא צריך את זה. אנחנו לא מברכים לבורא עולם כדי להודות לו על כל מה שנתן לנו. אנחנו מברכים לבורא עולם מכיוון שעל ידי זה אנחנו מוציאים לפועל את מחשבת הבריאה. ומהי מחשבת הבריאה? להיטיב לנבראים. ומה זה אומר להיטיב לנבראים? מסתבר שהבריאה יש לה שני חלקים, שני ממדים, על כך דיברנו בהרבה מקומות, אבל פה בפרשה הזאת זה במיוחד. מה העניין של שני החלקים? ישנו החלק הגשמי של הבריאה, וישנו החלק הרוחני של הבריאה. כמו שבאדם יש גוף ויש נשמה. כמו שבעולם יש את העולם הזה ואת העולם הבא, אלו הם שני ממדים שונים של אותה מציאות. שני ממדים שונים. ישנו המימד שנתפס על ידי חמשת החושים שלנו וההיגיון שלהם, וישנו המימד שהחושים שלנו לא תופסים. זה שהם לא תופסים, זה לא אומר שלא קיים. תורת היחסות של איינשטיין הייתה גם לפני איינשטיין. וחוקי הכבידה של ניוטון היו לפני שהגיע ניוטון. חוקי האופטיקה של ניוטון היו קיימים גם לפני שניוטון היה קיים. בעצם כל העניין הוא שהעולם האמת, מה שנקרא, זה העולם איכשהו באמת. מה שאנחנו רואים נקרא עולם השקר, אלמא דשיקרא, מכיוון שזה שקר שהחושים שלנו אומרים שזה מה שיש ואין עוד בלתו. עכשיו, מה חשוב לנו כאן? אז מה עניין הברכות? שאם אני מבין שהעולם על שני הממדים שלו, הגשמי והרוחני, הפיזי והמטאפיזי, אם אני מבין ששני הממדים האלה קיימים, הם חלק מהבריאה, ואז בעצם אני צריך לשאול את השאלה, מה מטרת הבריאה? מה מטרת הקיום של החלקים השונים של הבריאה? והמטרה שלהם, לפי התנ״ך, לפי כל החכמים, ישנה מטרה אחת. בורא עולם רצה להיטיב עם הנבראים, ולכן הוא ברא את העולם הזה כדי שהנבראים יוכלו לקבל את כל הטוב, השפע והעונג והעידון. עידון מלשון עדן, מלשון עדן של גן עדן. כלומר, כאן בעולם הזה, שחז"ל אומרים עולמך תראה בחייך, כלומר, גם בעולם הזה אני יכול לחוות את העידון והעונג של הגן עדן, לא באותה מידה, אבל אפילו כשאני בגוף, זאת מטרת הקיום שלי. נבראנו כדי שיהיה לנו טוב. נבראנו מכיוון שבורא עולם רצה ורוצה בכל רגע לתת לנו אך טוב. אלא מה? מכיוון שחוקי הבריאה אומרים שבורא עולם שהוא ברא אותנו עם רצון לקבל את כל הטוב והעונג הזה, אבל הוא נתן לנו לא רק את הטוב והעונג, הוא הטביע בתוכנו את כל הטוב שלו וגם את עצמו. ולכן, כמו בורא עולם, אנחנו מעדיפים להיות עצמאים. ואנחנו אוהבים שמישהו יגיד לנו מה לעשות, ולא אוהבים להיות תלויים במשהו או במישהו. ולכן, וגם אנחנו נבראנו כבריות שמעדיפות לתת. ולכן, מכיוון שבעולם העליון אין למי לתת, פה בעולם הזה יש הרבה מה לתת. אפילו לבן אדם אחד יש חוכמה, אבל אין לו, הוא צריך גנן. לבן אדם אחר יש לו הרבה כסף, אבל אין מי שיבשל בשבילו. בקיצור, למה בעולם הזה כל אדם נברא בצורה שהדברים שהכי חשובים לו אין לו? כדי שנצטרך זה לזה, ותהיה לנו הזדמנות לחלק זה עם זה. כאשר בעצם מה שזה אומר, הטיפשים עושים טובה עם החכמים, כי בלי הטיפשים, החכמים לא היה להם למי ללמד חוכמה. העניים עושים טובה עם העשירים, מכיוון שבלי העניים, לעשירים לא היה למי לחלק את כספם. כלומר, להסתכל על זה מהזווית הזאת, שאנחנו פה בעצם באנו לעשות נחת רוח לבורא עולם, בזה שאין לנו עונג ושפע ומילוי, ועל ידי הפעילות שלנו, הנה במקרה הזה שלנו, על ידי הברכות, אנחנו מושכים את השפע העליון מבורא העולם, ועל ידי זה אנחנו עושים לו נחת רוח, מכיוון שהוא, שבזה שאנחנו מבקשים את השפע העליון, בורא העולם מסוגל לתת לנו. כי בעולם שלנו אי אפשר להכריח מישהו להיות בשמחה או בהצלחה, וזה הסיפור. מהי הדרך שבה אנחנו מושכים את השפע העליון, את העונג העליון, את המילוי העליון, על ידי הברכות? ולכן הוא אומר לנו שכאשר אנחנו מדברים על מישהו גזלן לקדוש ברוך הוא, אם בן אדם לא מברך על מה שהוא נהנה בעולם הזה, הוא בעצם הוא גזלן לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? למה הרי כתוב בעשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תרצח? וסתם דוגמה של שניים מעשרת הדיברות. מכיוון, למשל, בעניין של הגניבה, אם אני בריאה דו-ממדית, כלומר, יש לי מימד רוחני, מימד נשמה, מימד גשמי גוף, כאשר אני נהנה ממשהו, יכול להיות מאכל מסוים וכן הלאה וכן הלאה, אני בעצם, אם אני לא מברך, אני נהנה רק מהמימד הגשמי. ואז בורא עולם, שהייתה לו הזדמנות לתת לי הנאה רוחנית, הוא לא יכול לתת לי, כי אני פה שולט. וברגע שלא ברכתי ולא התכוונתי למשוך את השפע הרוחני לתוך המאכל שאני אוכל, אז בורא עולם לא יכול לתת לי את זה, וזה נחשב גזלה. מדוע? כי אם למשל גזלתי מאדם מסוים את ביתו, את אדמתו, איזה רכוש שלו, חפצים בעלי ערך, אני גזלתי רק את החיצוניות, את הגשמי, אבל את השפע הפנימי והעונג אני לא יכול לגזול. זה אני צריך לקנות מהבעלים, בכסף, בשירות וכן הלאה וכן הלאה. ולכן למה זה נחשב כמו גזלן? כי ברגע שאדם אוכל בלי ברכה, הוא מקבל רק את הצד הגשמי של המאכל, והוא לא מקבל את השפע הרוחני, שמטרתה של הברכה זה לעורר בעולם העליון, איך שאומר את זה הזוהר, הברכות שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באות להמשיך למשוך חיים ממקור החיים. כלומר, שאדם מברך את הברכה, שאתה אומר ברוך, זה קצת אני מקצר את ההסברים של אחר כך, ברוך זה ראשי תיבות של ב' זה של בינה, ר' של ראשית חוכמה, ו' של דעת, כ' זה כתר. אז יש לנו כתר חוכמה, בינה ודעת במילה ברוך. זה מקור, שורש הברכה והשפע. אחר כך אתה השם אלוקינו, זה אחר כך נקרא, זה כנגד האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אתה זה אברהם, חסד, קו ימין, השם זה קו אמצעי, אלוקינו קו שמאל וכן הלאה. כל זה נועד בעצם לעורר את השפע העליון. כלומר, האדם צריך מי שהוא קם בבוקר ועד שהוא הולך לישון בלילה, להיות במקום שבעצם באתי לעולם כדי להיות כלי לשפע האלוקי, וככה בעצם אני עושה נחת רוח לבורא עולם. אבל אם לא התחברתי לתודעה הזאת, אין לי את התודעה הזאת, אז אני בעצם כמו בעל חיים, אוכל שבא לי, שותה שבא לי, נהנה מכל מיני דברים, אבל אני לא נהנה מהשפע העליון, אני נהנה בצורה של סוג של, איך נקרא לזה, זה לא פשרה, זה מהמיעוט של הדבר. אני נהנה רק מהחיצוניות של הדבר, כלומר העיקרו של דבר, אותו אני בעצם מאבד. מה שנקרא כופר בעיקר. עיקר העניין זה השפע האלוקי שבכל פעולה שאני עושה. נמשיך עם הזוהר. וכתיב, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך. והנון ברכן אריק ברנש והנון מילין דמהו מקורה אלה. שוב, על ידי הברכות, מריק האדם במילים אלו שפע מאותו מקור העליון של שפע וברכה. והתברכן כל הינון דרכין ומקורין. ובאלו הברכות שהאדם אומר, הוא מריק שפע מאותו מקור העליון ומתברכות כל המדרגות והמקורות של ספירת זעפין, מלכות שלו מדרגות של עץ החיים. ומתמלאים בשפע להריק לכל העולמות ומתברכים כולם יחד. סעיף ג', על כן צריך אדם לשים רצונו בסוד הברכות, בשביל שיתברכו האבות שהם חסד גבורה תפארת, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, והבנים שהם נצח עוד יסוד, כולם ביחד. ומי שמברך לקדוש ברוך הוא מתברך, ולוקח חלקו מאלו הברכות, בתחילה לכל העולם למטה, כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא נתברך משם. ואז חלק הראשון מלוא ברכות יורד ושורה על ראשו של המברך. וכבר העמדנו שכתוב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואחר שאותה ברכה באה ושורה על ראשו של המברך, מתפשט משם לכל העולם. כלומר, בעצם כשאנחנו לומדים קבלה, אנחנו בעצם לומדים שהאדם הוא בעצם בריאה דואלית. יש כאן את האדם הגשמי, שזה גופו של האדם, רצונותיו של האדם הגשמיים, אבל יש פה קוטב אחר, שזה הנשמה, המימד הרוחני היותר גבוה, שמתחבר לקדוש ברוך הוא, שמתחבר למימד העליון של שפע שהוא רוחני. לכן, אם האדם הוא לא רוחני, והוא חי את הווי התרבות, הדת החומרנית של העולם שלנו, שמה היא אומרת? תצליח בגדול בלעשות כסף וליהנות מהחיים. איך אתה נהנה מהחיים? אתה קונה בית מפואר, מכוניות מפוארות, צעצועים מפוארים, וכן על הבגדים מפוארים, הכל, ואתה נהנה מזה. מאכלים, אתה יכול להרשות לעצמך, מאכלים הכי איכותיים. מה הבעיה? אתה נהנה רק מקליפה חיצונית שולית. ומה הדבר האמיתי? העיקר, אתה כופר בעיקר. את העיקר אתה מחמיץ, ולכן אנחנו רואים איך העולם שלנו נידון בזה, כי מה שאתה מורה על עצמך זה מה שמתקבל. אז כאשר אנחנו רואים שהתודעה חומרנית שולטת באקדמיה, במערכת החינוך, בשיח הציבורי, ברשתות החברתיות, הכל מה ששולט זה החומרנות, אין עוד מלבד החומר. אין אפילו דיון על זה. זה לא אפילו דיון. מובן מאליו שיש רק חומר. מה קורה שאתה מתחבר רק לחומר? אתה מתרוקן. ואז יש דיכאון. ואדם לא מבין. מדוע? יש לי כל כך הרבה ואני לא מרגיש שיש לי דבר מה. יש לי הכל ואין לי כלום. ואין לי עושר ואין לי שמחה ואין לי סיפוק אמיתי. ומדוע? מכיוון שאתה, זה תרבות של שקר. זה תרבות של שקר, זה דת של שקר, ששולטת בכל המרחב של העולם, ברובו של העולם שבתוכו אנחנו חיים. רגע, אבל מה אם בן אדם מאמין בבורא עולם? או, אומר פה הזוהר, זה לא מספיק. אומר הזוהר בשעה, אני ממשיך בסעיף ד', בשעה שאלו הברכות יורדות, הן מתעטרות בתוך שדה התפוחים הקדושים. כלומר, שהברכות יורדות מלמעלה. האם אני רואה את זה בעיניים? אימנו אותי להתרכז, להתמקד במשהו שאני לא יכול לראות בעיניים. בבית ספר יסודי, בבית ספר תיכון, באוניברסיטה. כל ההגדרה, כל האינדוקטרינציה הייתה, אין שום דבר כשרק חומר. ואז אותן ברכות יורדות ופוגשות כמה מדרגות של ממוני העולם ויורדות עמהם. ואומרים ומכריזים, זוהי המתנה שפולוני שלח לקדוש ברוך הוא. כלומר, אני מקבל מבורא העולם שפע ואני שולח לו מתנה? כן, המתנה היא בעצם זה שקיבלתי את השפע. המתחסד עם קונו. אני עושה בעצם חסד עם בורא העולם בשביל מה ברא אותי. כדי שאני אענה. ואענה ממה? מאוכל טוב? זה הנאה שולית. לא שיש לי בעיה עם האוכל טוב, אבל אם האוכל טוב בא כסעודת מצווה, ויש שם שירה ולימוד וכוונה וכן הלאה, אז יורד שפע. אז האוכל טוב הוא תפאורה מכבדת לשפע הרוחני שעליו אנחנו מדברים, שהוא עיקר העניין. וכל מה שאתה לא מחובר לעיקר העניין, אתה בעצם ברקנות. ולא פלא שאדם שאנחנו רואים ככל שהחברה היא יותר עשירה ויש יותר הנאות של החומר, כך רמת הדיכאון הולכת ועולה, מכיוון שאנחנו מדכאים את הצורך האמיתי הפנימי של האדם, למלא את הנשמה בשפע עליון. אז איך עושים את זה? צריך לאמן את המוח לעשות את זה. צריך להתרגל איתו. יש בתחתית הקישור, ישנה מדיטציה שמאמנת את המוח, וכדאי לעשות, ותוך כמה שבועות תרגישו את ההבדל. שהמוח נבנה מחדש. המדיטציה הזאת עוסקת באיך ללמד את המוח למשוך שפע רוחני מלמעלה, למלא את עצמנו בעונג ובהארה, ליהנות מזה ולהמשיך עם זה הלאה. אז שוב, מי שעוד לא מתרגל את זה, הקישור שנמצא בתחתית מתחת לסרטון. עכשיו, הברכות יורדות, ועל ידי זה שאני מוריד את הברכות, אני בעצם מתחסד עם בורא עולם. אני חסיד, אני אומר, בורא עולם, אתה יודע, אין לי שום מושג מה העניין, אני יודע שאתה רוצה שאני אהנה, אני אדמיין ואברך ואכוון וארצה למשוך את השפע הזה. מה זה השפע הזה? אני לא יודע, אבל תראה לי. שואל, מאיזה מקום הברכות יורדות? הוא משיב, אחר כך שהברכות יורדות הוא ממקום ראש אחד של צדיק, שהוא יסוד איזה רבים. בעצם פה הוא נכנס לעניין יותר של הפירוט. למה כל כך חשוב להבין את זה? והתשובה היא שהעולם שלנו נמצא במלחמת העולם השלישית, כמו שהסברתי בפעמים קודמות. רק שהמלחמה, אנחנו נמצאים בהסחת דעת אדירה, שמסיחה את דעתנו מאיפה נמצאת המלחמה האמיתית. המלחמה האמיתית היא לא בין הציר של רוסיה, איראן, סין, מול הציר של ארצות הברית וכולי, העולם המערבי. לא, זה שם לא המלחמה. המלחמה היא לא בין הימין לבין השמאל. גם שם המלחמה לא נמצאת. המלחמה היא לא בין העשירים לבין העניים, גם שם המלחמה לא נמצאת. בין הצפון לבין הדרום, המלחמה לא נמצאת שם. קו הגבול נמצא על מה שאמרנו עכשיו. בין אותם שמאמינים בכל לבבם, בכל נפשם, בכך שהעולם הוא שלם, והוא שלם כיוון שהוא מכיל את שני הממדים הרוחני והגשמי, ועל זה ייפול דבר. על זה. כלומר, בינינו כולנו מחפשים את רווחת החברה. ויש דיון עצום, באיזה צורה חברה אנושית צריכה לחיות, מבחינת חוקה, אידיאולוגיה וכן הלאה, כדי שהיא תהיה הכי מוצלחת. לפני כ-200 שנה, כבר עם תחילת הופעת תורת האבולוציה וכן הלאה, הכל היה חלק מהופעתה של הדת של החומר, שאומרת, מה שקיים זה מה שאנחנו רואים, אם לא רואים, לא קיים. באותה תקופה עוד לא ידעו בדיוק על פיזיקה קוונטית, זה אומר שלא היה, לא ידעו בדיוק על הרבה דברים שאנחנו היום יודעים עליהם, זה אומר שהם לא היו, אבל אל תיתן לעובדות לבלבל אותנו. עצם העניין, שאם השכל האנושי אמור לפתור את כל הבעיות, והכל קורה רק במימד הגשמי, אז זה אומר שאם אנחנו נסתמך על תורת האבולוציה, אנחנו נוכל לייצר חברה אנושית יותר מעולה. וכך יצא הקומוניזם, כך יצא גם הנאציזם. שניהם עסקו באיך אנחנו מחסלים את אותו חלק מהאנושות שהוא זה שפוגע בכל היתר. אז הקומוניסטים נלחמו ביזמים, באותם אנשים עם חשיבה יצירתית, שבעצם יצרו תמיד יותר רכוש מאשר הם אכלו באותו יום. ברור שכאשר הקומוניזם יצא ולמלחמת חורמה נגד אלו, אם זה בברית המועצות, אי אפשר להגיד עליה השלום, כי זה היה רצח המונים, ואם זה סין עד היום, ועוד כל מיני גרורות שקורות לעצמן קומוניסטיות, זה נגמר רע. זה עדיין לא נגמר, אבל האידיאולוגיה הזאת ממשיכה לתעתע במוחותיהם של אנשים, שמה הם אומרים? הכל זה עניין של כל דאלים גבר. ולכן, כדי שיהיה שוויון בעולם, צריכים את כל הכישרוניים והיזמים לחסל. מכיוון שהיהודים הם יחסית, הם מבחינה מספרית, חלק גדול מקהילת היזמות בכל העולם כבר אלפי שנים, ברור שהיהודים עלו למרכז המטרה והפכו להיות לקורבן עיקרי, אם זה ברוסיה הסובייטית. והיום אנחנו רואים גם את סין הקומוניסטית מתחילה לאמץ את התחביב של כל הציוויליזציות המנוחות שקדמו אותה באותו תחביב של שנאת יהודים. גם הנאצים. הנאצים אמרו, יש כאלה שהם יותר מוצלחים, הגזע הארי למשל, ויש זעים פחות מוצלחים, ולכן כי הם נראים פחות טוב וכן הלאה וכן הלאה, ואותם צריך להשמיד כדי להשביח את הגזע. למזלנו, הם הכחידו את עצמם לפני שהם הספיקו להכחיד אותנו לגמרי, אבל הסיפור נמשך. ועל מה הוא נמשך? שבעצם על מה הסיפור? אומר לנו הזוהר, זה על שמו של הקדוש ברוך הוא שנתברך משם. כאשר אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קוראים למלחמה הזאת מלחמת העמלק, מלחמה להשם בעמלק, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק, והזוהר אומר פרשת ויחי, זוהי המלחמה של היום. המלחמה היא על בעצם הזהות של המין האנושי. מכיוון שהמין האנושי מתחיל לפתח לעצמו מדורות שבט שחוצות מגדר, דת, לאום ותרבות. וישנם דברים שהולכים ומתפשטים בעולם, אם זה לרעה, אבל גם לטובה. ביניהם זה העניין של המלחמה על, או להתחבר למימד הרוחני של העולם הזה, להבין שכל הנבראים כולנו נבראנו כדי לחיות בהרמוניה זה עם זה, לא בזהות ולא באחידות, אלא כל אחד עם הייחודיות שלו יכול למשוך לעולם הזה שפע ייחודי לו ולחלק עם העולם שמסביב. לעומת זה אנחנו מוצאים, אם זה בתאיזם המוחלט, שזה למשל הקומוניזם והנאציזם, את העניין של בואו נלך לפי הברירה הטבעית, מכאן אם אין נשמה באדם, אז אפשר להרוג אנשים בלי הנד עפעף, מכיוון שהם סתם, כמו שאתה מכחיד, חיות רעות, מזיקים, ג'וקים וכן הלאה, ככה גם אתה הורג יהודים וצוענים וכן הלאה וכן הלאה. באותה מידה אתה הורג בורגנים ויהודים אם אתה קומוניסט. הרי אין שם שום דבר. אין שם שום דבר. מה? זה סתם הרימה של מולקולות, על פי דרווין ואלה שנועים אחריו. בעייתי, סיפור בעייתי. אבל מצד שני אנחנו מוצאים, רגע, יש אנשים שגם בשם הדת, איזה דת? יש לנו גם ביהדות, גם בנצרות, גם באסלאם, אנשים שלא מתמקדים בלהוריד שפע מהעולמות העליונים, אל שמו של הקדוש ברוך הוא. הם מאמינים עדיין באותה אלילות, הם קוראים לה השם, בורא עולם, אללה, לא משנה איך תקראו לזה, השילוש הקדוש, הם קוראים לזה, אבל הם מאמינים בעצם בישות אלילית, כלומר שהם מאמינים שלמעלה על כסכס רם ונישא, יושב מלך העולם עם זקן לבן ארוך, והוא שונא את אויבינו ואוהב אותנו. מי זה אותנו? אלה שהולכים בעקבותיו באמת ובתמיד. וזה רק אנחנו וזה לא הם. אז תמיד יש זולת אחר לשנוא, שזה לא אנחנו, שזה לא הקהילה שלנו, רק אנחנו והמנהיג שלנו יודעים את האמת. כל יתר העולם, בורא עולם, שונא אותו. ולכן כדאי, זה מצווה אפילו, מלחמת קודש, להרוג את כל אויבינו. מה ההבדל בין זה לבין עבודת אלילים של שהתנ"ך מתאר? אין שום הבדל. למרות שאתה קורא לזה יהדות, אסלאם, נצרות, אין שום הבדל. אתה לא, מדוע? איך זה אומר? אתה לא מודע לכך, אתה לא שם את רצונך ואת הכוונה שלך, שיש בורא עולם שכל מהותו זה אין סוף של שפע, של אהבה שמיועדים אלינו, ואנחנו צריכים להתחסד עם קולנו ולעשות לו נחת רוח על ידי זה שאנחנו נמשוך את השפע הזה לעצמנו ולכל העולם. ואם בורא עולם ברא את כל המין האנושי, אז יש יותר מ8 מיליארד, הוא לא ברא אותם להיכשל. הוא ברא אותם שבסופו של דבר כולם יעבדו אותו. כל אחד בדרכו השונה והייחודית. כל אחד ינה, כמו שאנחנו יודעים. אם אני עובד את בורא עולם שאני נהנה מאוכל, יש אנשים שנהנים מחריף ועל האש וכל מיני, ויש אנשים שנהנים מירקות ופירות טבעוניים ואורגניים. ויש כאלה שנהנים מחמוץ ומתוק ומטובלן, ויש כאלה שאוהבים רק פלפל שחור באוכל שלהם. אי אפשר להגיד לבן אדם, אתה לא נהנה. זו הדרך שלי לענות. אתה לא יכול להתווכח איתי על זה, כי על טעם וריח אין מה להתווכח. אבל אני פה לענות, זה מה שמשותף לכולנו. ואני נהנה מהשפע האלוקי, שאני מושך אותו לשמו של בורא עולם. מלחמה על השם בעמלק. ומאיפה מגיע עמלק? וזה גם מופיע לנו בפרשה הזאת, שנאמר בצורה ממש מפורשת. פרק ט', פסוק י', לפני כן אפילו, פסוק י"ז, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שאדם חווה הצלחה עצומה וחושב, זה אני, לא בורא עולם מאחורי זה, זה לא חסד שעשיתי מאחורי זה. גם שנאמר במקום אחר, גם כן באותה בפרשה שלנו, ורם לבבך, רם גימטריה עמלק, מלחמה על השם בעמלק. חלק גדול מהגאווה של האתאיזם האנושי, הנה אנחנו קוראים את זה, אוקיי, מהגאווה שהנה אנחנו הצלחנו, אנחנו לא מאמינים בבורא עולם, והנה הצלחנו לייצר תרבות של שפע, חברה של שפע, דווקא אנשים שהם חילונים. שפע? אז למה כולם רעבים? לאהבה, לחברה, לשמחה, לאושר פנימי? למה? למה כולם רעבים? למה ככל שהחברה היא יותר חברת שפע, יש רמות יותר גבוהות של אנשים שחייבים תרופות נגד דיכאון, כדי להתקיים, לא כדי שיהיו שמחים. ומכאן אותו ביטוי, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. זה פרשת עקב, דברים ח', זה מכאן, פסוק ג'. כל הסיפור הזה של המציאות שלנו, זה הסיפור שאם אנחנו לא נתמקד לפתח בתוכנו את החשק, את הרצון, את הכוונה, את היכולת להוריד שפע רוחני מלמעלה, על ידי ברכות, על ידי כוונה, על ידי רצון, על ידי התכוונות, אנחנו נהיה אבודים, דור של אובדן. וברור שאם אני מסתכל על החברה, כמה שאנחנו יותר רעבים רוחנית, אנחנו קונים יותר דברים שאנחנו לא צריכים, ומניעים את גלגלי הכלכלה המודרנית. אנחנו צורכים, אנחנו מניעים את הגלגלים של הכלכלת חברות התרופות, על ידי זה שאנחנו צורכים כמויות אדירות של תרופות נגד דיכאון, ונגד כל תופעות הלוואי של הדיכאון. זה בעצם שם המשחק. זה מלחמה על השם בעמלק. זה בעצם הסיפור של מלחמת העולם שבתוכה אנחנו שורים. המלחמה היא לא בין מזרח למערב, לא בין עניים ועשירים, המלחמה היא בין אלו שמכחישים את העיקר, את השפע האלוקי, לבין אלו שנלחמים להתחבר לשפע האלוקי מעבר לכל הסחות הדעת של חברת החומר. שם נמצאת העבודה. ולכן כשאנחנו נלחמים על הרוחניות שלנו, אם זה ביום-יום, זה בכל רגע ורגע. כלומר, אני נמצא במצוקה. מישהו אמר משהו, משהו קרה, משהו לא קרה לפי רוחי. התאכזבתי, נפגעתי, התכעסתי. ואני פונה לבקש השלמה של שפע רוחני לנשמה שלי. מאיפה ביקשתי את זה? מבורא עולם. מאיפה ביקשתי את זה? מהספירות העליונות, מהעולמות העליונים, ממקור הברכה. ואם אני עושה את זה, אני עושה לבורא עולם נחת רוח עצומים. זה בעצם תכלית הבריאה. לכן, מה שקראנו כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, ההתחלה של הפסוק, ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. כלומר, כל הקושי שהיה במדבר, כל הקושי שאדם עובר בחיים, עד שהוא מגיע למקום שהוא כל כך רעב, כדמאמר הנביא, הנה ימים באים והשלכתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא ליין, כי משמוע דבר השם. אבל זה לא לשמוע דבר השם, זה להתחבר. להתחבר לשפע שמגיע מפי השם. מה, לבורא עולם יש פה? כן, אנחנו יודעים שכמו שאדם, כדי שיוכל לבטא ולהעביר הלאה את הרעיונות שלו, הרעיונות שלו בהתחלה הם מאוד מאוד, איך נקרא לזה, לא מגובשים. כדי שאני אוכל לחלק אותם ממישהו אחר, אני צריך לגבש אותם. אני צריך לענות לעצמי על הרבה שאלות, ואז כדי לומר אותם ולתאר אותם לאדם אחר כדי שהוא יבין, אני צריך להוריד אותם עמוק 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 למטה למטה למטה, עד שאני יכול להלביש אותם במילים ובתיאורים, בסיפורים, אולי בשירה אפילו. זה מוצא פי השם. אותו דבר בורא עולם. האור העליון חייב לרדת ולהתגשם כדי שאנחנו נוכל לחוות אותו. וכדי שאנחנו נוכל לחוות אותו, המקור שממנו אנחנו מקבלים את אותו שפע נקרא פי השם. זה אותן ספירות של עץ החיים שמשם אני כן יכול למשוך שפע רוחני. אבל זה דורש לימוד, זה דורש הבנה, זה דורש תודעה. וזה דורש מלחמה בלתי פוסקת עם העולם החומרני שמסביב, שמבזה ומקל ראש בכל משהו רוחני. והוא לא מבין שהכאב ראש והריקנות שבאים כתוצאה מזה, כתופעת לוואי ברורה לחלוטין. זה בזו אחוזה. בעזרת השם, אנחנו נצליח לעורר על ידי הלימוד, על ידי המדיטציה, על ידי תפילה, על ידי ברכות, לעורר שפע בעולם, איך אומר הזוהר, לכל העולם. זה לא רק שהשפע הזה מתעורר רק בתוכי, של עונג אישי פרטי, אלא זה גורם שגם אחרים יתחילו להרגיש את השפע הזה. במי זה תלוי? בנו, בהתלהבות שלנו, בהתעוררות שלנו, בכל העבודה שאנחנו עושים, וזה בעצם עיקר העבודה. ולכן הקללות שאנחנו קוראים בפרשת כי תבוא יותר מאוחר, למה קללות? כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אם לא תוריד את השפע מהעולמות העליונים, יתייבשו ויחרבו צינורות השפע. ואז מגיעה מלחמה לעולם, והכל כי אנחנו לא עושים את העבודה. בואו לא נחריב את הצינורות. בואו נמלא אותם בשפע. בואו נחשוק בשפע, נדמיין אותו, נתאמן על זה. ונמשיך שפע רוחני לעולם, והעולם ישתנה וישתפר. תודה רבה ובהצלחה לכולנו, לא להיבהל. פה התרופה לכל תחלואינו. כל טוב.